שלום לכולם. בעזרת השם, מחר אנחנו, אפשר לומר, נחגוג את ט"ו בשבט, תאריך ט"ו בשבט, ואפשר לומר כן באמת שאנחנו נחגוג, כי כבר אנחנו יודעים שבט"ו בשבט להלכה לא אומרים ביום זה תחנון. אז כבר זו סיבה לחגיגה, לשמחה. ואנחנו צריכים להבין את משמעות השמחה הזו של היום הזה, של משמעות היום הזה. ומה היום הזה אומר לנו, ומה הוא צריך לבנות בקרבנו, ואיזה יחס צריך להיבנות ביום הזה. כדי שניכנס לסוגיה הזו של משמעות הנטיעה בט"ו בשבט, או ט"ו בשבט במשמעות הנטיעה, נזכיר קודם כל את המשנה במסכת ראש השנה. המשנה הראשונה במסכת ראש השנה, דף ב' עמוד א', זה משנה א', ששם נפסק להלכה כבית הלל, שראש השנה לאילן זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן. כלומר, ט"ו בשבט הוא תאריך הקשור למצוות התלויות בארץ. תרומות, מעשרות. כידוע, עלינו לתת חלק מיבולנו, מהיבול שלנו, לכהנים, ללוויים, לעניים. נתינה זו צריכה להיות מיבול של אותה שנה. כלומר, אתה באותה שנה, מה שאתה הניב השדה, האילן, אתה צריך להפריש ממנו לכהנים, ללוויים, לעניים, לתת ממה שיש לך, נתינה. ולכן להלכה נפסק, אתה לא יכול להפריש משנה, מיבול של שנה זו, ליבול של שנה אחרת. כלומר, התאריך הזה של ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, הוא תאריך שבעצם הוא תאריך הלכתי שנקבע להבדיל, להפריש בין היבולים של שנה א' משנה ב' לגבי תרומות ומעשרות. כלומר, אנחנו רואים שט"ו בשבט בעצם מעורר אצלנו עניינו, משמעותו, מעורר בתוכנו את מידת הנתינה. יציאה ממה שיש לנו ונתינה לאחרים. לכהנים, ללוויים, לעניים, יש להם משמעות. כהנים, לוויים, זה משמעות של היחס לכהונה, יחס לקדושה, יחס לעני ולדל. לכן הט"ו בשבט הוא בעצם הוא ראש השנה לאילן, לאילנות. ולפני כ-350 שנה, אפשר לומר 370 שנה, החלו מנהגים בקהילות ישראל באכילת פירות ארץ ישראל. התחילו בעם ישראל, התחיל מנהג מיוחד שיש בו אפילו אצל קהילות הספרדים סדר ט"ו בשבט. ספר שנקרא סדר ט"ו בשבט מיוחד, שבו מלוקט מכל הספרים, מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, מהזוהר, מהמדרשים, על כל פרי ופרי שנשתבחה בו ארץ ישראל. וזה מנהג שהוא כולו קודש של משום חיבת ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, חיבת פירותיה של ארץ ישראל. ואנחנו מתקדמים בדורות הגאולה, בצעדי עם צעדי הגאולה, ואנחנו פוגשים התחדשות או חידוש של מנהג חדש שהחל מאז ההתיישבות הראשונה בארץ, חזרתנו לארץ ישראל לאחר 2000 שנות גלות, שנקרא הנטיעות, חג הנטיעות, כן? ט"ו בשבט הגיע, נכון שהוא חג לאילנות, וגם שיר עת לנטוע ולבנות, כן? יש נטיעות, אנחנו חוגגים את הנטיעות, עם ישראל בדורות האחרונים חוגג את הנטיעות, זה מנהג חדש. והמנהג החדש הזה, לכאורה אני אומר, אין לו שום מקור הלכתי, כמו שראינו. ואנחנו צריכים לברר בעצם מה מקורו של הנטיעה, מה מקורה של הנטיעה, מה מקורו של המנהג הזה, שהתפתח עם חזרת עם ישראל לארצו. אנחנו את זה נלך לברר, את העניין הזה ומה משמעותו. אנחנו צריכים להבין שערך המנהג הזה, מנהג הזה שיחל מאז ששבנו לארץ ישראל בדורות האחרונים, שיבת ציון מה שנקרא, בדורות האחרונים, הוא בעל ערך עצום. והערך הזה הוא ערך של התעוררות האומה לתחייה וליישוב הארץ. הנטיעה היא, וחג הנטיעות והנטיעות בארץ, זהו חג בעל משמעות של קדושה, של ערך פנימי עמוק, שהוא מהותו ועניינו התעוררות. עם ישראל שב לארצו, שב להתיישבותו, שב למחוזו, למקומו. ובאמת, עלינו לשאול שאלה, היכן אנחנו מוצאים בפעם הראשונה בהיסטוריה את הנטיעה? איפה אנחנו מוצאים נטיעה פעם ראשונה בהיסטוריה? אז כדי להיפגש עם זה ולהבין את זה, נתחיל עם מקור מספר 6. המדרש, זה מדרש הבא, בויקרא, פרשת קדושים. בפרשה העוסקת כי תבואו וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. זה אפילו שיר. כן? דרש רבי יהודה בן אחותי, הדאו דכתי, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. רבי יהודה ברבי סימון פתח, אחרי השם אלוקכם תלכו. כתוב בדברים, אחרי השם אלוקכם תלכו. אנחנו צריכים להלך, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו. שואל המדרש, וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא? אותו שכתוב בו, בים דרכך ושביליך במים רבים? ואתה אומר, אחרי השם תלכו? איך אפשר בכלל להבין את זה, להלך אחרי הקדוש ברוך הוא? בכלל זה לא שייך לעולם שלנו, ליכולות שלנו. ובהמשך שם בפסוק כתוב, ובו תדבקון. וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים להידבק בשכינה? אותו שכתוב בו, כי השם אלוקיך אש אוכלה, וכתיב קרסיה שביבין דינור, וכתיב נהר דינור נגד ונפק מן קדמוי. ואתה אומר ובו תדבקון? כלומר, איך אפשר ליצור מצב כזה? איך אפשר להיות במצב כזה של דבוקה עם מישהו, עם מציאות, לא עם מישהו, כן? עם מציאות שכולה אש, שכולה שורפת, שלא שייך בכלל להתקרב. אלא איך באמת אנחנו פועלים את זה, איך אנחנו הולכים ומתדבקים בו, אלא אומר המדרש, מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במטע תחילה. דכתיב ויתה השם אלוקים גן בעדן, ואני אוסיף בפסוק מקדם, כלומר מקדם, הקדוש ברוך הוא קודם כל נטע עסק במטע, בנטיעות. אף אתם כשנכנסים לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה. הדאו דכתיב כי תבואו אל הארץ, ומה המשך? ונטעתם כל עץ מאכל. כלומר, הנטיעה בפעם הראשונה שבה אנו נפגשים בהיסטוריה, בעולם שלנו, שאנחנו נמצאים בו, חיים בו, הוא עם הקדוש ברוך הוא. מאז מתחילה, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, קודם כל עסק בנטיעות, במטע. כלומר, מה המשמעות של מה שאנחנו לומדים פה במדרש? מה עולה מהמדרש, מה עולה מהפסוק הזה בתורה של נטיעות, של משמעות הנתינה, של הנטיעה, של הליכה בדרכי השם כנוטע, כעוסק במטע, כמתעסק במטע, כן? לא רק נוטע, אלא הוא מתעסק בזה, כל כולו בזה. אנחנו נראה בהמשך למה זה מקביל, איך זה מקביל לתורה. עלינו, במדרש הזה עולה שעלינו לעסוק בנטיעה. נטיעה זה אידיאל, קודם כל. הוא אידיאל אלוהי. והאידיאל הזה של נטיעה הוא לאו דווקא ישראלי. הוא עולמי, כלל עולמי, אוניברסלי. הוא שייך ליישובו של העולם. יש רצון אלוקי שהעולם יהיה מיושב. יהיה מקום גיאוגרפי שבו יש גינות, פרדסים, יערות, אנשים, חיים. והנטיעה זה לא דווקא נטיעה, זה לעסוק בכל מה ששייך בשכלולו ופיתוחו של העולם. בכלכלה, בבניין, בתעשייה, בטכנולוגיה, בכל, בתשתיות. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם ישתכלל, ובמיוחד, בתיקון יחסים חברתיים. שיש שכלול בעולם, שהעולם משתכלל, אז גם מתפתחים יחסים חברתיים תקינים בין בני אדם. קשרים בגימל וקשרים בקוף. וזה דבר שהוא מאוד קושר את העולם. והקדוש ברוך הוא רוצה שכך העולם יתפתח וישתכלל. עד כדי כך שהדבר מגיע לבירור הלכתי, שבהלכות עדות נפסק להלכה, שאחד מפסולי העדות זה אדם שיושב בתל. אדם שיושב בתל, אומרים חז"ל, בגמרא בכ"ה עמוד א' במסכת סנהדרין, זה אדם שלא עוסק ביישובו של עולם. אדם שלא עוסק ביישובו של עולם הוא אדם בטל, ולכן הוא אדם שפסול לעדות. למה הוא פסול לעדות? הוא לא שייך למרקם החברתי. אם הוא לא שייך למרקם החברתי, הוא לא שייך, הוא לא יכול להרגיש את האחר. לא, הוא לא יכול לפתח יחסים חברתיים, אנושיים. אז שום, אין לו שום רצון להיות שותף בשכלול העולם. ואם אין לו שום רצון בשכלול העולם, בפיתוחו, בסגסוגו, בכל המישורים, אז לא שייך האדם הזה במתן עדות. כולו שייך למציאות. עד כדי כך. כלומר, אנחנו מבינים מהמדרש הזה ומהפסוק בתורה, שהמדרש עוסק בו, הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא שהעולם יהיה מיושב ושנסייע ונעסוק בזה. וכשאנו עוסקים בנטיעה, עלינו להבין שאנו עוסקים במלאכת קודש, בעניין ערכי אידיאלי. בזה שאנחנו עוסקים בנטיעות, הרב קורא לזה חשק הנטיעות, שעם ישראל שמתגלה בט"ו בשבט, זה גילוי הרצון להיטיב, לשכלל את העולם, להופיע את הטוב שהקדוש ברוך הוא נטע בעולם, הופיע בעולם, שיופיע בנו ומאיתנו הלאה, לכל העולם, לכל הסביבה. כפי שאנחנו, המדרש בפרשת תנחומה, מספר על אותו זקן שנטע חרוב, והיה בגיל 70, ובא אליו אליהו ואמר לו, גלה אליו, מה אתה נוטע, בשביל מה, לשם מה, אתה ראה, הרי אתה עד שיצא הפרי, אחד ל-70 שנה יוצא, אחרי 70 שנה יוצא הפרי של החרוב. מה תרוויח בזה? ענה לו אותו זקן, אם אני לא ארוויח בזה, דורותיי ירוויחו בזה. אני נוטע פה על מנת הדורות הבאים. זה עניינה של הנטיעה. להשריש בנו את הטוב, את הרצון להיטיב לזולת, לאחר, לעולם. זה באופן אוניברסלי כללי. ויש בזה חשיבות ואידיאל לשכלל את העולם. אבל כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, כשאנחנו באים לדבר על נטיעות בארץ ישראל, אז זה מקבל משנה תוקף, משמעות אחרת. כי ערך הנטיעה בארץ ישראל הוא לא רק עניין כללי של יישוב העולם, אלא זו מצווה מיוחדת של יישוב ארץ ישראל. וכפי שהתורה בפרשת קדושים ביטאה את זה, כתבה את זה, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם. יש מצווה לטעת בארץ ישראל, משום ישיבתה וחביבותה של ארץ ישראל. אם אנחנו עכשיו עוסקים בארץ ישראל, ובמשמעות הנטיעה בארץ ישראל, ובחג הנטיעות בארץ ישראל, עלינו להבין מה זה הנטיעה. מהי משמעות הנטיעה בארץ ישראל? בשביל להבין מהי משמעות הנטיעה בארץ ישראל, עלינו קודם כל להבין מה זה הגלות, מה זה הניתוק, מה זה התלישות, מה זה ההפך של הנטיעה. במקור מספר אחד, אומר המהר"ל בנצח ישראל, דבר מאוד חשוב. אני קורא איתכם, כאשר הדבר הטוב נודע מאבקו ידיעה אמיתית, וכן כל הדברים נקנה ידיעה בהם, מין ההפך, כי מין מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא אבקו. וכן כל ההפכים, מין האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד, ובשביל זה אמרו בערבי פסחים, בהגדה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ולמה מתחיל בגנות? רק שמפני שאין לשבח עצמו, אין הכרה אמיתית רק מן ההפך. ולכן אין לפרש עניין הגאולה האחרונה, אם לא שנבאר עניין הגלות והחורבן, שבזה יוודע הטוב והתשועה. אומר המהר"ל, יסוד מאוד עצום בחיים ובתפיסה המחשבתית. התפיסה שאומר אותה המהר"ל, ביסודה היא פילוסופית שאריסטו פיתח אותה. והיא נקראת ידיעת ההפכים. זו התפיסה שפיתח אריסטו. ואותה לוקח המהר"ל, הוא בונה את תפיסת המחשבה הלאומית, הציבורית של האומה הישראלית, בתהליך, בבירור תהליך גאולתה. ואומר המהר"ל, כדי להבין מה היא הגאולה, מה היא שיבת ציון, עלינו להבין מה היא הגלות. כי הדבר, אם אתה רוצה לעמוד על הדבר, להבין אותו לעומקו ואת משמעותו, ושההכרה הזו יהיה לך היכרות איתה, יהיה לך הזדהות איתה, עליך להבין את ההפך, כדי לעמוד על התכונה האמיתית של הגאולה. רק מתוך ההפך, רק מתוך הגלות, רק מתוך ההבנה מה זה גלות, ומה משמעותה, ומה עניינה, ומה זה ביחס לאומה הישראלית, לעם ישראל, תוכל לעמוד על התכונה, על ההבנה, על ההזדהות, מה זה גאולה. ולהבין ולהתעורר, ושיתעורר בך הרצון לפעול למען הגאולה הזו. לא רק להתפלל למען הגאולה הזו, לא רק לצפות במובן שמשהו פסיבי, ציפייה פסיבית, אני מחכה לאיזה משהו שיקרה, שיתחולל, שיתרחש, אבל אני מחוצה לו, אלא להיות חלק מכל התהליך הזה, ולהיות פעיל בכל המהלך הזה. זה יתעורר בך התובנה הזו, ההכרה הזו, הנפשיות הזו, הכוחות, החיים, להיות פעיל בכל המהלך הזה, להיות פועל עם כל, זה רק מתוך עומק ההבנה של מה זה הגלות, ומה משמעותה, ומה עניינה, ומה היא עושה לנו. וכדי שנתקדם עם העניין הזה של ידיעת ההפך במשמעות הנטייה, עלינו להבין מה זה תלישות, מה זה הפוך מלהיות קבוע, מלהיות במקום שלך, מלהיות נטוע, מלהיות מושרש. אומר הרב במקור מספר 2, במאמרי הראיה, על פסח, על יציאת מצרים. אומר הרב כך, האדם התלוש זוהי הזוועה היותר מחרידה את הנשמה. האדם מוכרח הוא שיהיה לו מעמד, ושמעמדו יהיה בלתי מתנודד. קודם כל, אדם צריך, מצד זה שהוא אדם, הוא צריך מקום קבוע. הוא צריך להיות יציב. הוא צריך יציבות. הוא צריך ביטחון. זה נקרא מעמד. שיהיה לו יציבות, שיהיה בטוח, שידע לקראת מה הוא הולך, שידע מה הוא עושה, שיהיה ביטחון במה שהוא עושה. והוא לא מתנודד, אין לו שום יציבות, הוא כל הזמן חסר החלטיות, כי הוא לא יודע מה לעשות, לאן לפנות. אומר הרב, הגלות, מהו עיקר צרתה? מה עיקר צרתה של הגלות? ברור, הגלות יש לה צרה. זה שעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. מה השאלה בכלל? מה הרב קוק שואל פה אותנו? הגלות, מהי עיקר צרתה? וזה הדיוק, עיקר צרתה. כי מהי הגלות אנחנו יודעים? זה שעם ישראל נמצא מחוץ למקומו. הוא לא נמצא בארצו. אבל הרב לא אומר, לא שואל את השאלה הזו כך. הוא שואל מהו עיקר צרתה. והתשובה לזה היא זו. הווה אומר, התלישות, עיקר צרת הגלות, זה שאנו מרגישים תלושים. אנחנו לא מחוברים, אנחנו לא מושרשים, אין לנו יציבות, אין לנו קביעות. כל רוח נוסעת אותנו. היום מאוד הדבר שהאדם מרגיש שבמובן ידוע, כלומר במובן רשום, חזק ועיקרי, הוא תלוש. כלומר, זה אם האדם מרגיש בחיים שלו שהוא תלוש, זה הדבר הכי קשה. מתנודד, פורח באוויר. עמדתו על הבסיס הטבעי, על הקרקע, אינה עמדה כלל. מפני שאין הקרקע שלו, מפני שבכל יחוסיה איננה קניינו ולא קניין עמו. עד כדי כך, אדם מרגיש, אדם שאין לו שום יציבות, וזה ערעור נפשי. אדם שאין לו יציבות, זה אדם שמעורר נפשית. הוא מעורר נפשית, כלומר, הנפש, כל החיים שלו, מרכז החיים שלו, הוא לא מיוצב על המקום הנכון. הוא כל הזמן נע ונד. אין לו שום, הוא לא החליטי. הוא תמיד מסופק. הוא מרגיש שזה לא המקום שלו. בכל מקום שהוא נמצא, הוא מרגיש שזה לא המקום שלו. זאתי הצרה, צרת הדורות לישראל, של ישראל. מאז גלה מארצו, מאז נדד בגויים. כלומר, אם חזל אמרו שאדם שאין לו קרקע אינו אדם, כלומר, הקשר בין האדם לקרקע הוא קשר של, הייתי אומר, קיומי. כי אדם שאין לו קרקע, אין לו קיום. הוא לא מרגיש שהוא קיים. הוא לא מרגיש שהוא עומד, שהוא יציב, שיש לו מעמד. וזוהי הצרה היותר גדולה של הגלות. להרגיש תלוש. ולהבין מתוך כך מהי נטיעה, מה זה נטיעה ומה משמעותה, כדי להבין מה זה נטיעה, אנחנו צריכים להבין מה זה תלישות. הגלות זה לא להבין מה זה הגלות. הגלות, אומר המהר"ל בהמשך, שזה יציאה מהרשות, יציאה מהמקום, מפני חטאינו גלינו מארצנו. זה הגלות. אבל מהו עיקר צרתה של הגלות? זה התלישות. זה המעמד הנפשי. התלישות הנפשית. זה שהאדם לא יציב. הוא לא, יש לו, זה משהו קיומי. הוא מרגיש שהוא לא קיים בכלל. הוא מרגיש שהוא לא עומד במקום נכון. הוא מרגיש כל פעם שהוא נע ונע. הוא לא, אין לו שום רגיעה. אין מרגוע. ובגויים אשר אתה שם, הכללה שאומרת התורה בכתבו, לא תמצא מרגוע. תלישות זה הפוך ממרגוע. ומה זה הנטייה באמת? כדי להבין את זה, מה משמעותה של הנטייה, הנה נראה במקום מספר 3, בפרשה שלנו, שזכינו להיפגש איתה השבת, פרשת בשלח, שהיא נקראת פרשת השירה, שירת הים, שיר העתיד, אז ישיר, אומרת התורה, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, אומר, מסביר הנציב, במקור מספר 4, על הפסוק, מהי נטיעה? יהיו מושרשים שמה. איפה, היכן יהיו מושרשים? אומר, מסביר הנציב, בהר נחלתך, זהו כלל ארץ ישראל שהיא גבוהה מכל הארצות. כשאנחנו דיברנו על חג הנטיעות, על חשק הנטיעות, על הנטיעה שהתחדשה, המנהג הזה של הנטיעות שהתחדש עם שיבתנו לארצנו, להבין את משמעות הנטיעה מתוך ההפך הגמור של הגלות ושל התלישות, זה הנטיעה במובן של השרשה. תביאמו ותתאמו, מסביר הנציב, יהיו מושרשים שמה. עם ישראל, אתה, הקדוש ברוך הוא, שעוסק בנטיעות, שעסקת בנטיעות, אתה את האומה הזו תיטע בהר הזה, בארץ הזו, בארץ ישראל הגבוהה מכל הארצות, הגבוהה תרתי משמע, הגבוהה במובן הזה שהיא המעלה המיוחדת יותר מכולם, מכל הארצות שבעולם. ונמשיך לבאר את המשמעות של הנטיעה הזו, של ההשרשה הזו. אומר הרש"ר הירש במקור מספר 5, ותתאמו, פירוש נטע, ביחס אל האדם, ובייחוד ביחס אל קהל עם. מה זה? לתת, מה זה לטעת? מה זה אל נתעקור נטוע? מה זה ומטעתים? להבין את כל משמעות, מלוא המשמעות של נטיעה, ושל היום הזה, של החג הזה, מה הוא אומר לנו? אומר הרש"ר איש, הירש, מה זה לטעת? לתת מקום קבע להתפתחותו המבורכת. האדם צריך להיות במקום. העץ, על מנת שהוא יתפתח, הוא צריך להשתרש, להיות נטוע במקום המתאים לו, באקלים המתאים לו. אחרת הוא לא יוכל להוציא את היבול הטוב. או שהוא בכלל לא יוציא יבול, יתייבש, ימות. לתת מקום קבע להתפתחותו המבורכת. כלומר, תהיה ברכה. איך, מאיפה תהיה ברכה? על ידי מה? על ידי שהאדם, על ידי שהעץ הזה יוטע, ינטע במקום המתאים לו. כמו שהנביא ירמיה אומר, נטעתם גם שורשו. ושם ראיתי בתרגום, אונקלוס שמסביר, קיים תינון אף תקיפו. כלומר, זה לא רק השרשה, מה שהנציב אמר, תבאמו ותתאמו, זה לא רק, או להבין יותר מה משמעות ההשרשה, ומה זה, מהי משמעות לתת מקום קבע להתפתחותו המבורכת. אומר התרגום, זה לקיים אותם בחוזק, בתוקף, לתת תוקף לקיום של האומה. הנטיעה היא נותנת תוקף, נותנת משמעות, עמדה, אחיזה, עוגן חזק. יש לה אמירה חזקה. אומר המצודת דוד, שם הוא מסביר יסוד מאוד גדול, הוא אומר שם כך, מיד כשנטעתם נשתרש גזעם. רצה לומר, פתאום באה להם הגאולה. זה לא הבאתי, זה אני כתבתי. צודת דוד מסביר שמה, זה לא שעם ישראל תביאמו ותתאמו, אתה תביא את עם ישראל ותשכין אותם, תשרש אותם, תשריש אותם, תיטא אותם פה, וזה יהיה תהליך עד שהם יתפתחו, הם יצטרכו לרכוש הסתגלות, בוא נקרא כך, בוא נאמר כך, לאקלים, לסביבה, על מנת להתפתח. אומר מצודת דוד בירמיה, מיד שתתאם שם, איך שאתה תביא את עם ישראל, תביאמו ותתאמו, מיד גזעם ישתרש. מיד כבר יהיה גזע ומושרש חזק באדמה. ופתאום תבוא להם הגדולה. תתפתח. זה לא דבר שצריך לקחת הרבה תהליך ארוך. אלא זה דבר, זה מצב שלא רק טבעי, זה כל כך מחובר, כל כך שייך, דבוקה, דבוק בהם, זה טבעי, וזה מחובר להם, וזה הם, שכשהם יבואו לארץ ישראל, ארץ ישראל מיד מתברכת מהם, והם מתברכים ממנה, והם מתפתחים. ושם תתפתח הגאולה והגדולה שלהם. עד כדי כך, שהנטיעה הזאת שבארץ ישראל היא זבת חלב ודבש. השרשה הזו, כמו שאומר הנציב, המקום הטבעי הזה, כמו שממשיך הרש"ר, שאני אקרא עוד משפט, העם שאתה גאלתו ימצא את נחלתו ואת מקום התפתחותו בארץ, אשר אתה מביא אותם שמה, שם ייפתח ויפריח את כל כוחותיו למען המטרה שהצבת לפניו. המקום הטבעי האידיאלי, שכל האידיאל שהצבת, כל התעודה הזו, כל הייעוד הזו, הזה, שיעדת לאומה הזו, עוד בראשית מטעה, הוא במקום הזה, כשהוא יפגוש את המקום הזה, פתאום הגדולה הזו תתפתח בקרבו, תפתח בו, תופיע בו. כי ארץ זבת חלב ודבש, הנטיעה הזו היא, הטבעית הזו, היא מולידה דבש וחלב ומתיקות מיוחדת. ונבין ונתקדם עם זה, מה המשמעות, מה הנטיעה הזו מולידה. הנטיעה הזו, השרשה הזו, ההתפתחות הזו בארץ ישראל, המתאימה לאומה הזו, מה היא מפתחת באומה הזו? איזה כוחות היא מפתחת באומה הזו? אומר הרב במקור מספר 7, אומר, זה הרב ציודה, שיחות הרב ציודה, יש בתורה הגדרה מיוחדת של ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. היא חוזרת כמה פעמים בתורה. א', חלב, נכון? ארץ זבת חלב. מה זה חלב? חלב יוצא מן הפרה. הפרה בעצמה היא מותרת באכילה, נכון? היא תורה. אבל חז"ל אומרים, דם נעכר ונעשה חלב. זה גמרא. חז"ל אומרים, בגמרא. החלב נוצר מאיפה? מדם, מהדם. והדם הוא אדום. ורק אחר כך הוא נעכר ונעשה חלב. יש תהליך ביולוגי שעובר. גם באדם זה כך. ורק אז הוא נהיה מותר לאכילה. מעשה פלא, אומר הרב ציודה. זה פלא. הדם, הרי הדם הוא מהאיסורים החמורים שבתורה, שחוזרת על איסורו התורה כמה פעמים. האדם או ענף, יש לו תאכלו את הדם, כי הדם, אסור לאכול את הדם. ונחרטה קראת, מי שאוכל את הדם, נכון? והנה, הוא נהיה לבן, נהיה חלב, הוא מותר באכילה. זה פלא. שנית, זה הדבש. מוצר של הדבש. אנחנו אוכלים דבש. עניינו, מתיקות. דבש תמרים. ואצל הנביאים מוזכר גם דבש דבורים. יונתן בן שאול המלך השתתף במלחמה נגד הפלישתים, שהייתה חריפה מאוד, והיה עייף מאוד. הוא מצא דבש דבורים, וטעם, טעם, מעט. ומה כתוב שם? אורו עיניו. אצל חז"ל יש דיון בהיתר לאכול דבש דבורים. אין זה פשוט. זה לא פשוט שיתירו לאכול דבש דבורים. מדוע? שהרי יש לנו כלל, היוצא מן התמה, תמה. הדבורה היא תמאה. ויש כלל בהלכה, היוצא מן התמה, תמה. ואיך דבש אנחנו אוכלים אותו? בכל זאת, דבש מותר. והגמרא, זה לא ענייננו פה, לא הוכיח את זה. הגמרא מביאה הוכחות להיתר הזה. כלומר, מה עולה מפה? מהבנת משמעות הנטיעה פה. במשמעותה של ארץ ישראל. אומר הרב צבי יהודה, אצל שניהם ארץ זבת חלב ודבש. מה הארץ הזו? הנטיעה הזו בארץ, השרשה הזו, ההתפתחות הזו, האקלים הזה, השייכות הזו, החיבור הזה הטבעי שלנו לארץ, מה הוא מוליד, איזה כוחות הוא מוליד, אומר הרב צבי יהודה כך, אצל שניהם החלב והדבש, האיסור נהפך להיתר. זאת גם הגדרתה של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ חיינו, ארץ הקודש, שהיא כוללת ביצירתה כוחות של הפיכת איסור להיתר. על פי גילוי אלוקי שבתורה, הגדרה זו חוזרת כמה פעמים בתורה, כוח הפיכת רע לטוב. נטיעות בארץ ישראל, ט"ו בשבט, חג לאילנות, חג הנטיעות, חגה של ארץ ישראל, הוא מעורר בנו את משמעות כוחה, עוצמתה, מהותה, מה גנוז בארץ הזו. בארץ הזו גנוז כוח של היפוך, להפוך, הארץ הזו מסוגלת להפוך עם שבא מאפרות הגלות, זה אתה, ולהצמיח ולגלות את הגדולה שבו פתאום. שיעיר, הכל מאיר בקרבו. שהגאולה מתפתחת בו. שהוא כבר ניטה ונשרש בארץ הזו. איך שהוא בא? השורשים מתחזקים, מעמיקים. איך שהוא בא? הוא לא צריך תהליך. זהו כוח של הארץ הזו. זה הכוח הגנוז של ארץ ישראל. שיש לה יכולת לפתח בנו, גם בנו, את היכולת הזו להפוך את מה שנראה רע, מה שנראה שלילי, מה שנראה טמא, לטהור. של גלות, של גלות, של תלישות, כן? וזה החידוש. וההוכחה הזה שאנחנו, ההוכחה לזה שאנחנו רואים, בהמשך, גם בפרשת בשלח, בקור מספר 8, שהתורה, שארץ ישראל, שמחוברת אל התורה הזו, הארץ והתורה הזו, שהיא יונקת מהתורה, שהיא מחוברת לתורה, במקור מספר 8, מה כתוב? ויבואו מרתה, שעם ישראל יוצא ממצרים, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה, וילונו העם על משה למור מה נשתה. במדבר אין לנו מים. מה משה עושה? צועק. ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים. המים היו מלוכים. המים היו מרים. לא רק מלוכים, מרים. לא סתם קראו למקום הזה מרה, על שם המים המרים. ומה נהפך? העץ הזה שהוא עץ החיים, שהוא העץ של הנטיעות, הוא העץ שמחובר לארץ הזו, והוא העץ הזה שהוא התורה. הוא יש בו, מסוגל להפוך סגולת ישראל היוצרת, סגולת ארץ ישראל להפוך את המר למתוק. להפוך את המצב החולני, המצב של מר, אדם שהוא חולה הוא טועה מר, להפוך את זה להפוך אותו לבריא, לבריאות, למתיקות. זה כוחה של ארץ ישראל. והנטיעה הזו היא לא רק נטיעה של האילנות של הארץ הזו, היא נטיעה של התורה בתוכנו. המשמעות של הנטיעה היא שייכת גם לתורה. והנה במקור מספר 9 אומר הטור כך, ומטבע של ברכה אחרונה שאנחנו מברכים ברכות השחר כולנו, בברכת התורה מה אנחנו אומרים? מטבע של ברכה אחרונה, כך היא, אשר נתן לנו תורת אמת, כלומר אנחנו עולים לתורה, מי שעולה לתורה ואחרי זה מברך ברכה אחרונה, אשר ברכה בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, נכון? ולאחר שהוא מסיים את, את העלייה לתורה, הוא מברך ברכה אחרונה, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת, כן? חיי עולם אתה בתוכנו. אז אומר הטור, הוא מטבע של ברכה אחרונה, כך היא, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה תורת אמת? מסביר הטור, פירוש, תורת אמת היא תורה שבכתב. וחיי עולם נטע בתוכנו היא תורה שבעל פה דכתיב דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים. כלומר הנטיעה היא שייכת, היא מותאמת, היא טבעית לתורה. התורה היא הנטיעה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, בקרבנו. ונראה מה זה בתוכנו ובקרבנו. ומה הוא נטע בקרבנו? וכדי להבין למה אנחנו אומרים וחיי עולם נטע בתוכנו ולא הוא לחיי עולם נטע בתוכנו, מסביר הבך יסוד מאוד גדול. בצד הבאתי פירוש, דלשון זה, בצד של מקור מספר 9, צמוד לו, פירוש דלשון זה של נטיעה, משמע דקאי התורה שבכתב, שנתן לנו תורת אמת, הוא נטעה בתוכנו, להביא אותנו לחיי העולם הבא. דים כן, קשה, למה תקנו לשון נטיעה? כלומר, מה המשמעות של נטיעה ביחס לתורה? בהבנת ערכה של תורה. התורה, חיי העולם נטע בתוכנו, אין הכוונה, ולכן אנחנו, הוא אומר כאן, זה בא להפוקה, בא להוציא מאותם שחושבים וקוראים, ברוך אתה השם, אשר נתן לנו תורת אמת ולחיי העולם נטע בתוכנו. להוציא מאותם שחושבים וקוראים לחיי העולם נטע בתוכנו. כלומר, שהנטיעה היא לא קשורה למה לחיים שלנו עכשיו, למה שמתפתח בנו עכשיו, למה שצריך להיוולד בנו עכשיו. אלא אני יכול להבין שהקדוש ברוך הוא נטע בנו נטיעה עכשיו, על מנת שנזכה לחיי העולם הבא. אבל מה עכשיו? מה בעולם הזה? איך אנחנו מפתחים ומתפתחים ומשכללים ומגלים את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם? אין לזה שום משמעות, זה לא אידיאל, זה לא, אין לזה שום ערך. אומר הטור, וכך מסביר המפרש שלו, אנחנו שוללים את הברכה הזו. לא אומרים הוא לחיי העולם, לא בשביל חיי העולם, לא בשביל העולם הבא, אנחנו עוסקים בתורה שבעל פה. אנחנו עוסקים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, על מנת להשתרש, על מנת להתפתח, על מנת להתגדל, על מנת להגדיל את התורה ולהאדירה כאן, בעולם הזה, בארץ ישראל, במדינת ישראל, במדינת היהודים ובמדינת היהדות, שהתורה היא מרכזה, שהתורה היא הנטיעה המרכזית, שהיא ממנה הכל צומח, האילן הזה צומח ומתפתח ועושה את הפרי, ופתאום תופיע לו הגדולה הזו. וכך השולחן ערוך פוסק להלכה, באמת. להלכה נפסק בשולחן ערוך, שזה מטבע הברכה שאנחנו צריכים לברך. מסביר הרב צבי יהודה את השולחן ערוך הזה, את המשמעות הנטייה הזו, במקור מספר 11, אומר כך, התלמוד השס, הספר הענקי הזה, כן? שהתפתח בגלות, ומקורו איפה? במשנה. המשנה התפתחה איפה? בארץ ישראל, בציפורי, רבי יהודה לוי. הספר הענקי הזה, מה עניינו? מה משמעותו? העלאה על הכתב של כמה מאות שנים של תורה שבעל פה. זה המשמעות של תלמוד בבלי והשס הזה. של הלכה והגדה, מחקרים, בעיות, הסברות, טעמי מקראות, וכל הנמשך מזה. העלאה על הכתב של גילוי הסידור של תורה שבעל פה, העלאה על הכתב של חיי עולם הנטועים בתוכנו. מה זה חיי עולם הנטועים בתוכנו? שאנחנו, שעם ישראל, גדולי ישראל, העלו אותה על הכתב. בסדר הברכות שלנו, אנו אומרים, חיי עולם נטע בתוכנו. מה פירוש נטע? איך נוטעים תורה? מה זה, כמו שנוטעים עץ? בשולחן ערוך מוזכר הפירוש. איך נוטעים תורה? הוא תורה שבעל פה. המובן של בתוכנו, אינו בתוך כל אחד ואחד באופן פרטי. אלא כמה לה בתוכנו באופן פרטי, ראובן ושמעון ולוי. אלא חיי העולם נטע בתוכנו, בתוך כלל ישראל, בתוך עם ישראל, בתוך הציבור הישראלי, בתוך האומה הישראלית. רבנן, תלמידיהון, תלמידי תלמידיהון, הישיבות, הרבנות, הם התורה שבעל פה. הם מצמיחי ומפתחי ומגדלי האילנות הללו. הם הנטיעות הללו שמהם יוצאים הפירות של עם ישראל, של ההשתרשות והעמקת השורשים והבנת התוכן של מה זה הקשר והחיבור וההשתרשות והנטיעה במובן הזה של ההתפתחות והקיום ותוקף הקיום של עם ישראל בארץ ישראל. והערך של ארץ ישראל ומדינת ישראל ועם ישראל בארצו. מאיפה הוא מקבל את הערך הזו? הוא מקבל את הערך הזה מרבנן ותלמידיון, שהם התורה שבעל פה, שהם ממשיכי המסורת. ממשה קיבל תורה מסיני, ועד ימינו אנו שיש לנו רבנות ראשית לישראל, שהיא מדריכה, היא מתווה, היא משרישה, היא נוטעת בנו כל הזמן את האמת הזו. ונוטעת בנו את הכוחות הללו של התורה, של חוכמת הקודש הזו. התורה שבעל פה היא התורה החיה. איפה היא חיה? בתוכנו, בכל דורותינו. דבר השם החי בקרבנו. נטיעה זה חיים, נטיעה זה התפתחות חיים. זה כל הזמן צמיחה בלתי סופית, אין סוף. מאיפה אבל? מאיפה היא מתפתחת? מניין? מה המקור שלה? ממקור תורה מן השמיים. זו הנטייה של תורה שבעל פה. ממשה קיבל תורה מסיני. זה רצף אחד ארוך שהוא קובע בנו את משמעות הנתינה. הנטיעה. ואת הנטיעה הזו שהיא צומחת, מתפתחת, מושרשת, משתרשת, ומצמיחה אותנו. מצמיחה אותנו בערך שלנו לארץ הזו, ובקשר שלנו לארץ הזו, ובחזרתנו למדינה הזו, ומהי משמעות מדינתנו, שמדינת היהודים היא מדינת היהדות, והיהדות והיהודים הם לא שני דברים, חס ושלום, הם דבר אחד חי. זה עניינה של ט"ו בשבט, של החג הזה, של הנטיעה הזו, של חג הנטיעות. להצמיח, לפתח, להעמיק בנו את האמת הזו, שאי אפשר לארץ בלי התורה, ואי אפשר לתורה בלי ארץ, במובן הזה שרבנן ותלמידיון הם מתווים את הדרך, הם קובעים את נותנים את הערך לאומה, לציבוריות, להנהגת הציבור, לכל משמעות החזרתנו לארצנו ובניית והפרחת שמומותינו ומדינתנו, מדינת ישראל. באופן חי, דינמי, צומח, אמנם היה כוח להעלות את הדברים על הכתב, נכון? כדי שלא תשתכח התורה מישראל. אבל זה עת לעשות להשם. אבל הגמרא אינה ספר רגיל. גמרא, תורה שבעל פה זה לא ספר רגיל. הוא ספר חי, מלא חיוניות. הוא חיינו ואורך ימינו. שנזכה בעזרת השם שהנטיעה הזו של חג הנטיעות וחג האילנות וט"ו בשבט, הוא יעמיק וישתרש בקרבנו להבנתנו, להבנת משמעות מדינתנו, והערך ותוכן החיים שצריך להופיע בו בארץ, במדינה הזאת.